היום בדברי הרב בפרק ט"ז א' 1. הרב כאן מסביר לנו איך אפשר לחזור בתשובה. השאלה העיקרית היא כמובן, מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. אדם עבר עבירה, מעוות לא יוכל לתקון. הגמרא מביאה דוגמה במסכת חגיגה, אדם הוליד בן ממזר, איך אפשר לתקן את זה? אנחנו יכולים לשאול, אדם רצח חלילה וחס, ואפשר לחזור גם מרציחה. אין דבר שאפשר לחזור ממנו בתשובה. התשובה מתקבלת על כל דבר, על הדברים הכי חמורים שיכולים להיות. ואיך זה? אם אדם אפשר לחיות את המת. ועל זה הרב עוסק בזה ומסביר את הדברים הללו. אנחנו נראה את הדברים מתוך דברי הרב. אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. זאת אומרת, הכרה של האדם יש בחירה חופשית, ושהוא אחראי על הבחירה שלו. וזהו גם כן תוכן הוידוי המחובר עם מצוות תשובה, שמודה אדם שאין שום עניין אחד שיש להשימו על החטא ותוצאותיו כי אם אותו בעצמו. ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו. ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם, לחדש את חייו בסדר הטוב, אשר יכיר שהוא מוצלח בעדו, כאשר ישאב ממקור הדעת המתחבר לקדושת אור התורה המשיבת נפש. אז זאת אומרת, יסוד ראשוני, הכרה של אדם יש בחירה חופשית, ומה שהוא עושה זה באחריותו. אז ראשית כל הוא מכיר, גם לוקח אחריות על העבירות שהוא עשה, ומבין שבעצם זה תלוי בו עכשיו גם התיקון, כי יש לו בחירה חופשית. בחירה חופשית לבחור חלילה ברע, וגם בחירה חופשית לסור מזה. הכל בידו של האדם. אז הנקודה הזאת אני רוצה קצת להתבונן בדברי ספר העיקרים. הוא אומר דברים נפלאים במאמר רביעי בפרק חבב. הוא אומר, דרכי התשובה שבהם יתר האדם מאבונותיו ויזכה מחטאתו לפני אדוניו, זה הדברים שהוא כותב, הדברים המונים המעכבים את התשובה הם שלושה, שהם הלמת החטא, כלומר הוא לא מכיר שהוא חטא, ההתנצלות, שאפילו אם הוא מכיר שחטא יש לו תירוצים למה הוא חטא, ואהבת הממון והכבוד, שאפילו אם הוא שב בתשובה יכול לאדם לשוב בתשובה כי זה משתלם. הוא שב בתשובה לא מפני שהוא שב בתשובה לריבונו של עולם, אלא כן, הציבור מקבל אותו יותר, נגיד אם הוא חטא. ואז הוא אומר שהוא שב, אז הוא אומר, כן, הוא רוצה להחזיר לעצמו את המעמד שלו, את הכבוד שלו, אחרי שהוא אשם בחטא. ועל זה מביא דוגמה ספר העיקרים משאול. ולפי שהייתה תשובת שאול כשחטא בעמלק, חסרה אלה שלושה דברים, שלושה תנאים, אף על פי שיודע חטאו לשמואל שני פעמים ואמר חטאתי, לא נתקבלו תשובתו כלל. כלומר, במובן זה שהוא חזר להיות מלך, הוא הורד מהמלכות, בגלל שהוא חטא בחטא הזה של עמלק. ואז הוא מסביר ספר העיקרים. וזה שבתחילה היה מכחיש החטא ולא היה מכיר שחטא. כי כשאמר לו שמואל, למה לא שמעת בקול השם? מה שאול השיב? אשר שמעתי בקול השם, ואלך בדרך אשר שלחני השם. ונחמתי בעמלק, ורק הבאתי את הדג, כן? ואת הצון. וכשאמר לו שמואל שהיה חוטא בהפצר ההוא, כלומר אמר לו שמואל, זה שאתה מכחיש שאתה חטאת, זה יותר חמור מעצם אי הכרת החטא. כמו שאומר הפסוק, כשאמר לו שמואל שהיה חוטא בהפצר ההוא, יותר ממה שחטא במרי הראשון עצמו, שהיה העיקר החטא. ואמר לו, כי חטאת קסם מרי, ואבן וטרפים הפצר. מרי זאת אומרת, שהוא לא מכיר בחטא שהוא חטא. כלומר שהמרי הוא עיקר החטא, מה שחטאת. הוא כמו חטאת קסם. ושהוא איסור לבד, לב בלבד. והפצר, שהיה מפציר לומר, לא חטאתי, הוא כמו אבן וטרפים, שזה חטא עבודה זרה. כלומר, החטא פחות חמור מאשר הכחשתו. כשאדם מכחיש שהוא לא חטא, זה יותר חמור. זה מה שאומר שמואל לשאול. והוא יותר קשה מהקסם שהוא עיקר החטא. מתוך דברים הללו, הודה שאול בחטא. אחרי שהוא אמר לו, מה אתה מתכחש? הרי זה לא מה שהקדוש ברוך הוא אמר לך. אז הודה שאול שחטא, ואמר חטאתי, אבל התנצל על החטא בדברי שקר, ואמר כי יראתי את העם. היו תירוצים, כל העם דרש ממני לא להרוג את הגג, להצהיר את הצון והבקר וכולי, פרד, יראתי. ולפיכך לא אבא שמואל שוב עמו, כשאמר שוב עמי ושחבל השם, הוא לא רצה לחזור עם אותו, אתה מתנצל, אתה לא מקבל אחריות על החטא. מה היה המשך? ואיסוף שלו, הוא אמר, וישיב לו שמואל, לא אשוב עמך, כי מה עשתה את דבר השם? ואיסוף שמואל ללכת. לפי שהודעת חטאתו לא הייתה הודעה כלל, שהיה מתנצל בדברי שקר. וכשהודע שאול אחר כך שחטא, ואמר חטאתי סתם, הוא לא אמר חטאתי כי יראתי, הוא טוב, אני מקבל ואומר ומודה בחטא, חטאתי סתם, הסכים שמואל לשוב עמו. אבל לפי שגילה שאול דעתו שתשובתו זו הייתה בעבורה כבוד, כמו שאמר, אתה כבדי נינה נגד השם ונגד ישראל, כלומר, תחזור איתי שאני אוכל להשתחוות להשם, אז זה היה תשובה לא בשם שמיים, זה תשובה בשביל כבוד. ולא לאהבת השם יתברך, לא נתקבלה תשובתו, ונאמר לשמואל מיד שימשך את דוד למלך. אז הסביר לנו כאן ספר העיקרים, מה שיכול למנוע את התשובה, שלמה, מה שמעכב את התשובה, דבר ראשון, שאדם לא מכיר שהוא חטא, הוא חושב שהוא בסדר. הוא מעלים עין, הוא לא מתבונן במעשים שלו, והוא חושב שהוא בסדר. הדבר השני שיכול לקרות, שאחרי שהוא כבר מוכיר בעובדה שהוא חטא, אבל יש לו תירוצים, החברה שנמצא בה, השפעת, כל תירוצים, מתירוצים שונים. אז הוא לא מקבל עצמו את האחריות. זה הדבר השני. והדבר השלישי, יכול להיות שאדם חוזר בתשובה, אבל מפני שזה משתלם לו, לחזור בתשובה. אם אנחנו תוקפים פוליטיקאים שאומרים שהם מתנצלים על טעויות שהם עשו. ולפעמים זה נשמע שמתנצלים כדי שבאמת יקבלו אותם בחזרה, ולא מפני שהם באמת מבינים שהם טעו והם חוזרים בתשובה. אז אלה היסודות. אומר, אני חוזר עכשיו לדברי הרב. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת את היסודות הללו. אדם צריך לדעת, להתבונן במעשה, ולא להתעלם ולהכיר במציאות, ואם הוא רואה שהוא חטא, לא לחפש תירוצים, לקחת אחריות על על החטא, על המעשים שלו, וכשהוא חוזר בתשובה, לעזור בתשובה, באמת, בתשובה לשם, לא מי שיום חשבונות אחרים.
אבל תשובה מהירה זה לא התנאי השלישי? אדם ששאל מהירה
מהשם.
יראת
העונש, כן, בסדר, יראת העונש זה מהשם, זה טוב. אבל אם הוא עכשיו בתשובה כי הוא רוצה שאנשים יכבדו אותו, זה לא נקרא מה, תשובה מהירה.
לא רוצים שחזל שואלים את האפר ביצר הרע, אומרים שכאילו זה יכול לעשות,
זאת אומרת יש התנצלות, אתה שואל, אז זה לא מתאים למה שאומר ספר העיקרים. אם אדם מבין שהוא צריך לתקן ולהשתנות, ולא שהוא אומר, אז אני אין לי אחריות על מה שעשיתי, מפני שיש איזה רע תוקפני, מה אני יכול לעשות, אז כמובן הוא לא בסדר. אבל אם אדם אומר, היה לי קשה, בסדר, היה לי קשה להתגבר, אני לא בסדר, אבל זה היה לי קשה, זה לא היה לי קל, ולא עשיתי את זה בכוונה או במזיד או במתכוון. זה מה שאדם אומר שהיצר הרע, כאילו תולה ביצר הרע, כאילו אומר, אני בעצמי לא רוצה לחטוא, אני לא רוצה. אז אומר לנו הרב, ראשית כל, הכרת האחריות של האדם על מעשיו. הכרת האחריות נובעת מהכרה שיש לו בחירה חופשית, שאדם יש לו בחירה חופשית. כל עוד שהוא לא במצב של פרו, שהוא מאבד את הבחירה החופשית, אז יש לו בחירה חופשית. יכול להיות שקשה, וקשה מאוד, אבל צריך להתגבר. זה קשה מאוד. אדם מחויב לגייס את כל הכוחות שלו להתגבר, אלא אם כן הוא באמת איבד את יכולת הבחירה שלו. אז צריך טיפול במוסד, שאדם איבד את היכולת הבחירה שלו, ויכול להיות שפעמים הוא איבד את יכולת הבחירה שלו בדבר מסוים. הוא התרגל להיות שיקור, והוא כבר נמצא במצב כזה שהוא לא מסוגל. הוא באמת איבד את הבחירה במובן מסוים. אז יש מוסדות שמטפלים במחורים, באנשים שמחורים לאיזושהי התנהגות מסוימת. אבל כל עוד שאדם לא הגיע למצב הזה, אז גם אם קשה מאוד, הוא לא משוחרר. הוא צריך להתגבר על הקשיים. יש לו בחירה חופשית. אדם הוא בעל הבית על עצמו. אדם יש לו בחירה חופשית. כשאדם יכיר את זה ויאמץ לעצמו את ההכרה הזאת, שהוא אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו בחירה, והוא צריך להשתמש בבחירה באופן הנכון. וזה הכל תלוי בו. אז הוא יכיר גם כמובן באחריות על המעשים שלו, ואחר כך הוא גם מתוך זה גם יבין שהוא יכול לחזור בתשובה, כמו שאדם יכול לחטוא, הוא גם יכול לתקן, כי זה הכל תלוי בו, כי יש לו בחירה חופשית. עכשיו אנחנו צריכים אבל עוד הנחה. בסדר, אדם יש לו בחירה חופשית, ואדם חוזר בתשובה, והוא מצטער על כל מה שהוא עשה, ועכשיו הוא רוצה להיות אדם חדש, וזה באמת בידו. אבל מה קרה עם מה שהוא עשה? מעוות לא יוכל לתקון, חסרון לא יוכל למנות. אז מה קרה? הוא ביטל קריאת שמה, הוא יכול לתקן את זה, לקרוא קריאת שמה למפרע. ביטל מצווה אחרת, יש אפשרות לתקן את זה? או עשה עבירה, כן? אומר הרב, אחרי הידיעה הבהירה שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד היא רק תכונה יחסית לנו לגבי שכלנו המוגבל, ואינה שייכת כלל בחוק בורא כל, אדון כל החוקים, וסיבת כל הסיבות, מקור החוכמה ובונה התבונה, ברוך הוא. אחרי שאנחנו מבינים שבעצם מצד אחד יש לאדם בחירה חופשית, ומצד שני כל מה שקורה בעולם זה הכל מושגח על ידי ריבונו של עולם. איך יכול להיות שני הדברים האלה ביחד? אם הכל מושגח והכל, אין אדם מזיז אצבע אלא אם כן מכריזים על זה מלמעלה, אז איפה הבחירה החופשית? הכל צפוי והרשות נתונה. איך להבין את המושג הזה שהכל הקדוש ברוך הוא מקודם, הכל הוא מכוון? על המילה הכל צפוי יודע שסברים כאילו שהדר הקדוש ברוך הוא יודע מראש מה שיקרה, אבל הרשות נתונה. אז הוא פסיכולוג גדול שהוא יודע להבין מה אדם יבחור, אבל הוא לא קובע לבחירתו. אז זה גם כן לא כל כך מוסבר. הרמב״ם אומר ש אי אפשר להסביר את זה. אי אפשר להסביר את את העובדה הזאת שמצד אחד ריבונו של עולם, כל מה שקורה בעולם זה הכל מכוון על ידי ריבונו של עולם. ומצד שני, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם בחירה חופשית. אומר לנו הרב כאן, אחרי שאנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להבין את זה, אחר הידיעה בהירה שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד, זה בעיה שלנו, שאנחנו לא מבינים איך זה יכול לקרות. אבל הריבונו של עולם הוא למעלה מכל. לגבי שכלנו המוגמל, זה בעיה. אבל זה לא שייך כלל בחוק בורא הכל, אדון כל החוקים. הוא עשה את כל החוקים. הוא אמר שלא יכול להיות, הוא עשה את הסדר, והוא עשה את הבחירה. אין לו בעיה. הקדוש ברוך הוא, זה בלתי מובן לנו. אבל זה ככה. זאת אומרת, זו הנחה בסיסית שיש השגחה בעולם, והכל מה שקורה בעולם זה הכל ככה היה צריך להיות. ומצד שני, יש לאדם בחירה, ואדם חופשי בבחירתו, ויכול לבחור לעשות את המעשה הזה או לא לעשות את המעשה הזה. אז מה קורה כאן? אז נקרא עוד משפט. הננו נכונים להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של האדם וחופשו, וגם לאי בחירתו ואי חופשו. והדברים נמשכים מכל הזרמים שבהוויה. זאת אומרת, שבעצם מה שקורה בעולם, זה היה צריך לקרות. אבל האדם יש לו בחירה חופשית. ואם הוא בחר בלעשות מסרה, המעשה הזה היה צריך לעשות, היה נעשה מלאב אחר. אבל עכשיו זה הופיע על ידי בחירתו. הוא בחר לעשות את המעשה הזה, אז הוא אחראי על זה. הוא אחראי מפני שהוא רצה. על הרצון של האדם, על הרצון האדם אחראי. על התוצאות, זה בעצם מושגח על ידי ריבונו של עולם. על כל עוד שהוא רוצה, זה הוא אחראי. כי הוא עשה את התוצאות הללו. אבל ברגע, מה?
אם הוא לא רצה.
מה זאת אומרת אם הוא לא עשה?
אם הוא לא רצה, לא רצה.
אם הוא לא רצה, באונס עשה? באונס הוא פתור? אונס רחמנא זה לא באחריותו? מה ש...
עם רצון?
מה? הרצון שלו לעשות דבר רע, הוא, על זה הוא אחראי. הוא רצה לעשות דבר רע, וקדוש ברוך הוא זימן לו מה שהיה צריך לעשות. חז"ל כבר מסבירים את זה, כן? בדוגמאות שאדם רצה לעשות מעשה רע, הקדוש ברוך הוא מזמין לו מישהו שחייב, מישהו שהוא כאילו צריך לענש. כי הרי לא ייתכן, אתם מבינים, שאחד רוצה לעשות מעשה רע, הוא רוצה לפגוע בבן אדם אחר, ואדם אחר לא מגיע לו שיפגעו בו. אז איך הבחירה החופשית מסתדרת? הרי לא מגיע לו. בדיוק בגלל שהוא רוצה לעשות מעשה רע, אז הדבר השני צריך לקבל את המכה. הרי הוא צדיק, לא מגיע לו מכה. אז הקדוש ברוך הוא מזמן את מי שהוא מגיע לו מכה, ומי שרוצה לעשות את המכה. אבל אז אתה לא יכול לתרץ את עצמך ולהגיד אבל זה היה מגיע לו, כי אתה בחרת ברע. כן, לא אתה, כן, הוא, אדם בחר, כן, כי אדם בחר ברע, בחר ברע, אחריות שלו על הרצון. מה שיש באדם, דיברנו על זה, מה שיש לאדם זה רצון. זה הדבר היחידי שניתן לאדם, חופש הרצון. לבחור בטוב, וחלילה ויכול גם לבחור לא, שלא בטוב. אבל התוצאות, זה במקום אנחנו מזכח. אז ברגע שאדם חזר בתשובה, כאילו התנתק מהמעשה. המעשה כאילו נעשה מעצמו. ומכל הוא היה צריך לעשות. אז אדם מתפלט מאחריות, כי כל האחריות שלו היה מפני שהוא רצה בזה. אבל כשאדם חזר בתשובה, והרצון שלו התהפך לרצון אחר, והוא לא רוצה את זה, אז הוא מתנתק מהמעשה הזה. ואז הוא לא מחויב. באופן הפשוט, חכמים אומרים לנו, זה אנחנו מדברים באופן העמוק. באופן הפשוט, אדם צריך להסתכל על עצמו, כי באמת אם עשה מעשה לא טוב וקרה תוצאות מאוד לא טובות, זה שהוא לא יכול להסתלק כאילו מאחריות על התוצאות שקרו. אבל בהסתכלות עמוקה, פנימית, אז אנחנו מבינים שיש מקום לתשובה על כל דבר בעולם, כי בסופו של דבר מה שהשמתו של האדם זה הרצון, וכשהוא חזר בו, אז הרצון, אז הוא מנותק מזה. כן, רגע אחד.
למה הפוך זה כן עובד? הרב אמר שאדם שאיבד את הארנק שלו ואני מצא אותו, אז לא היה פה שום רצון. למה יש סיכות לאותו אדם שאיבד את הארנק?
כי הוא הגרם. גרם הבנזיקים פטור, אבל בדיני שמיים יש. בכל זאת, נזדמן שהכסף שלו עשה את חסד. נכון, זה לא במדרגה כמו שהוא רצה ונתן מרצון האדם עשה את המצווה. אבל זה טובו של השם שהוא גם... אם נתגלגל דבר כזה שיצא ממעשיו דבר טוב, למה שם, כן. לעומת זה, בדברים של איסורים, יש לנו כלל שאונס רחמנא פטרי. שאם אדם עשה דבר באונס, ולא התכוון לעשות את זה, רק הוא הוכרח לעשות את זה, ולא יכול היה לא לעשות את זה, אז הוא לא חייב. הוא חייב, הוא נושא באחריות רק על מה שהוא יכול. רק על רצונו. לא על דבר שהוא עשה בעל כוחו. מישהו רוצה לשאול? כן.
אז גם זה אדם החברו, הקדוש ברוך הוא החליט שיגנב ממנו משהו. ואני רק הרצון, זה לא בעיה כאן.
נכון.
אז אני לא צריך להחזיר.
מה?
אני לא צריך להחזיר.
זה לא, אתה לא ריבונו של עולם. אתה לא עוסק בתוכניות האלוקיות אם מגיע לו או לא מגיע לו. יש דיני אדם. בדיני אדם, אז אנחנו לא עוסקים בזה. בדיני אדם בכלל, אם אדם שב בתשובה, נגיד שהוא רצח, והוא שב בתשובה שלמה מאהבה, שזדונות נפחים וזכויות, בדין יניש אותו עונש מוות. כי יש סדרים. יש סדרים בעולם. ולא בשמיים, סדר אחר. אבל בעולם הזה יש סדר. אם אדם... כן, אדם לקח מהשני, הוא חייב להחזיר לו. לא יגיד מהשמיים היה שלו, מהשמיים היה שתחזיר לו. שאתה חייב בדיני אדם להחזיר. זאת אומרת, יש דיני אדם, יש דיני שמיים. יש התשובה הפנימית, העמוקה. אז מתוך הכרה שיש השגחה בעולם, אז מובן לנו שיש אפשרות לחזור בתשובה.
האונוס זה כאילו שהבחירה מגלה את מה שנקלע מקודם.
כן, הגופירה מפויה.
כן, אז כאילו זה רק בשביל התחושה של הבן אדם יש לו בחירה.
מה? מה אתה אומר?
זה בעצם אז יוצא שהבחירה של האדם זה לא בבחירה, זה רק בשביל התחושה שלו. כאילו הוא נקבע, וכאילו רק בשביל התחושה אמרים לך שאתה מעצמך זה נראה כאילו שאתה בחרת, אבל לא בבחרת.
אז אני כבר הסברנו את הדבר הזה אתה שואל ככה, אני רוצה להסביר את השאלה כדי לענות עליה. זאת אומרת שכבר נקבע גם שהוא יעשה את זה. לא רק שהמעשה יעשה, אלא שגם הוא יעשה את זה, כי הכל מושגח. ואף על פי כן, לא מובן לנו איך יכול להיות דבר כזה, ואתה הוספת, אני רוצה להשתמש בזה בתוספת נקודה מאוד מאוד חשובה. זה, בעצם אם נקבע, נקבע לא רק שהוא יקבל את המכה, נקבע גם שאתה תיתן אותה. אבל יש לך בחירה חופשית. איך זה הולך ביחד? אמרנו, אי אפשר להבין. אבל זה ככה, זה ככה. זה שיש השגחה בעולם, ויש בחירה חופשית. וזאת אומרת, היית צריך, אתה צריך להיות במצב הזה של, של המעשה הזה. אבל מכיוון שזה היה בבחירתו של האדם, מפני שהוא רצה, אז הוא חייב, אם הוא עשה דבר שלילי. ואם עשה דבר חיובי, אבל כפי שהדבר הזה גם היה צריך לעשות. אבל כיוון שהוא רצה לעשות אותו, אז זה באחריותו, אז הוא מקבל על זה את השכר ואת כל הטוב. מכיוון שהבחירה, לאדם יש בחירה חופשית. למרות שבעצם כל המעשים, אנחנו, אין לנו הסבר, חבל לנסות להסביר את זה, אין לזה הסבר. אין לזה הסבר שאדם יכול להבין את זה. זה סדר עליון, כמו שהרב אומר, שאנחנו לא יכולים להבין איך יכולים להיות שני הפכים בנושא אחד. אבל כי שכלנו מוגבל. אבל בחוק האלוקי הדברים מסתדרים. אז קודם נקרא, נמשיך לראות את דברי הרב. אך כל זמן שלא שב אדם מחטאו, לא סידר לו את אורחות התשובתו, הרי הוא מונח תחת הסבל של בחירתו והאשמה על כל מעשיו. זה כל זמן שהוא לא שב. וכל תוצאותיהם הרעות מוטלות עליו. אמנם אחרי הערת התשובה, מיד מיד נמסרים למפרע כל המגרעות שבחייו, וכל המעשים של גבי ערכו של אדם אינם טובים, ותוצאותיהם אין מראות לו, נמסרות לרשות גבוה. זה כאילו עוזב אותם. וכולם נערכים מחוץ לצוד חופשו ובחירתו. ומצטרפים הם לרשות הנהגה העליונה, רשות גבוה, אשר כל מעשינו פעלת לנו. כל זה ביחס למעשיו הרעים, ביחס לצד הרע שבמעשיו. מה שאין כן הצד הטוב, כולו הוא קשור עם חופשתו של האדם, כי האדם לא מתחוות ממנו. וכפי אותה מידה שתוכן התשובה מתגבר, והצד הרע שבמעשיו הולך וניתק מרשות הבחירה החופשית שלו, כלומר יותר מתחוות, יותר מנותק, מהמעשה שהוא עשה ונמסר לרשות עליון ששם כולו הוא טוב, כי בעצם כל מעשה הקדוש ברוך הוא זה טוב, גם מה שאנחנו לא מבינים, אז זה טוב, ולא יגורך רע, כי בשמיים אין. ככה מתקשר יותר הצד הטוב שבמעשה, וכל תוכן חייב לרשות בחירתו וחופשו להגדיל אורו ואושרו לשעה ולנצח. זאת אומרת, כמו שאמרנו, הבחירה בידי אדם, וזה נותן את האחריות על המעשים שלו, זה, ועל ידי זה גם האדם יכול לחזור בתשובה. הוא יכול לבחור, הוא יכול לבחור בחלילה וחס לבחור ברע, אבל הוא גם יכול לשנות את הבחירתו ולבחור אחר כך בטוב, ואז הוא מתנתק, כאילו המעשה הזה אבל לא באחריותו. זה כאילו, מה פירוש? זה כאילו היה אנוס. זה כאילו לא רצה. כי עכשיו מתברר שהוא לא רצה. כי הוא, מה שהוא רצה פעם, זה לא מה שהוא רצה. חוזר בו, והתברר למפרע שהוא לא רצה. המעשה שלו היה לא מתוך התבוננות, לא מתוך שיקול דעת, וזה לא רצונו. ואז הוא מתנתק מזה. ואין עליו אחריות. זה ההסבר העמוק מאוד לאפשרות ההבנה של איך יכול אדם לשוב בתשובה על מעשים שנעשו, כי המעשים מן כובח הוא היונסי. כיוון שהוא בחר בהם, אז הוא אחראי. הסתלק מהבחירה, הסתלק מהאחריות. ממשיך הרב, נסיים. וככה מתקשר יותר הצד הטוב שבמעשה וכל תוכן חייו ברשות בחירתו וחופשו, להגדיל אורו ואושרו לשעה ולנצח. והאדם בכל עולמו במידה ידועה כל העולמים מתעלים בזה ומתבהרים בהכרה העליונה של הטוב העליון, שהמידה הטובה היא היסודית הכוללת והראשית וגם אחראית של כל ההוויה. טוב השם לכל ורחמה ולכל מעשיו. יש כאן גם רמז שבעצם אנחנו יכולים ללכת עוד צעד אחד. אחרי שאדם מתחרט לגמרי לגמרי מכל המעשה שהוא עשה, והרצון שלו השתנה, והוא כאילו נותק מהמעשה, אבל בסוף שורו של דבר הוא עשה מעשה שהקדוש ברוך הוא רצה שיעשה. אז כאילו בסופו של דבר הוא היה שותף לרצון השם, כי המעשה הזה היה צריך לעשות, ועשה איזה תיקון בעולם, כי הקדוש ברוך הוא לא יגורך רע. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל טוב, רק כשזה בא דרך בחירה של האדם, אז מבחינת הבחירה של האדם זה הרע שבדבר, אבל מבחינת מה שקרה, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב. כל מה ימד מן דיוויד רחמן לצו אביד, אדם הרג אדם פלויני, והוא עשה דבר הכי נורא שיכול לעשות, לא יכול לעשות יותר נורא מזה. אז אבל האדם הזה, הקדוש ברוך הוא קבע שהוא צריך לפטר מן העולם, וזה לטובתו של האדם הזה, כי כל מי דוד רחמן לצו אביד, אז בסך הכל בסופו של דבר הוא עשה דבר טוב. אבל רק אחרי שהוא חזר בתשובה גמורה מוחלטת, כן, אז כאילו הוא עשה כאילו לא מרצונו, אבל המעשה הזה נעשה על ידו, והמעשה הזה היה בסך הכל מעשה טוב, כי כל מה שקורה בעולם זה מעשים טובים. מורכב הדבר הזה, אבל זאת המציאות. כן,
אפשר להבין מזה, זה אדם שזה תשובה מהעבר, זה לא נפחים לזכויות, אפשר להבין את המקב.
כן, מה שאנחנו מדברים בתורה, זה לא נפחים לזכויות, זה כמו שאני אמרתי, שעל ידי החטא, אם אדם שואב מאהבה, אז החטא דוחף אותו כל הזמן להתקדם יותר ויותר ויותר ויותר, כי הצער שהוא נכשל כל כך מכביד עליו, שהוא דוחף אותו להיות הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני שחטא.
אבל יש לנו דברים שתשובה לא מועילה בהם. למה יש לנו דברים שתשובה לא מועילה בהם? נכון, הוא עושה רצון, כאילו, אחרי התשובה שלו יוצא שהוא עשה רצון השם.
איזה דברים שהתשובה לא מועילה?
זה אדם שקיבל בשבת.
מה?
פרסיה, אז אנחנו עושים אותו להורג. למה
התשובה לא תועיל פה? לא, אמרתי, יש דיני אדם ויש דיני שמיים. אנחנו מדברים עכשיו על תשובה בדיני שמיים. בדיני אדם יש כללים, ואין אפשרות להסתלק מאחריות בדיני אדם. כמו בגניבה, בן אדם לחברו, כך במעשים בין אדם למקום. בדיני אדם יש את הדינים הקבועים כדי למה נשמעו ויראו, מכל הסיבות שבעולם אדם עשה צריך לקבל עונש. אבל דברים שבידי שמיים, אדם יכול לחזור, זאת אומרת, מה שלא קשור בעונשים שהוטלו על בית דין, וזה יש אפשרות לשוב בתשובה שלמה. העונשים על פי בית דין הם פשוטים, כי אדם חטא ונענש, ואם לא יהיה הכללים האלה, אנשים יחטאו ולא ישמעו, כי אין עונשים.
מה המטרה
של העונש?
לגרום לאנשים לא לחטוא?
המטרה של העונש לתת עונש למי שמגיע לו, ולגרום לאנשים שלא לחטוא. כן. לגרום לו גם בעצמו שלא לחטוא. אם אדם יודע שיקבל עונש, הוא נמנע. ואם הוא לא נמנע, הוא מקבל עונש. בגלל שגם אחר ידע שמי שעובר עבירה נענש. זה עושה את הסדר של החיים נכון. אם לא יהיו אנשים, האנשים לא יעבירו בתשובה. אם לא נעשה, הם לא יהיו מתוקנים. אז ביררנו את הנקודה הזאת, והיא מאוד חשובה, כדאי שתחזרו על זה, צריכים להפנים את העמקה הזאת, שהיא באמת דורשת העמקה. הדבר הכי חשוב שאני חושב שאתם צריכים לקחת את תשומת לבבכם, זה שתלמוד תורה כנגד כולם. באתם לישיבה ברצון רב מאוד ללמוד ולעלות בקודש, אני בטוח. והרצון הזה צריך לפתח אותו. תורה צריכים ללמוד באהבה. לפתח את אהבת התורה. להתבונן בזה. כמה, איך מפתחים את אהבת התורה? על ידי ההתבוננות בגודל של העניין הזה של לימוד התורה. שזה דבר השם, שאין דבר יותר גדול מההתחברות אל אור השם על ידי התורה. נר מצווה ותורה אור. התורה, המצוות הן יקרות מאוד מאוד מאוד, אבל הן בחינה של נר. נר, הגודל של האור שלו לפי השמן, לפי הפתילה, יש לו אור מוגבל. לא אור בלתי מוגבל, אור מוגבל. התורה, אור, התורה היא לא קשורה בנר. התורה זה דר השם, התורה זה נצח. ואומנם התורה משתלשלת להבנה שלנו, כמו שאנחנו יכולים להבין, והיא כאילו מופיעה בשכל המוגבל שלנו. אבל מה שמופיע כאן זה מקורו בבלתי מוגבל, בחוכמה האלוקית. וצריכים לפתח את אהבת התורה. תעמת התורה ואת הרצון ללמוד את השקידה של התורה, ואם מנצלים את התקופה טוב ולומדים כך חזק שתם השנים, שנה, שנתיים אפילו ברציפות, אני סיפרתי לתלמידים אחרים, הרב שבתאי סמט הוא היה תלמיד שלי במרכז הרב לפני הרבה שנים, יותר מ-50 שנה. והוא הלך לצבא, ואחרי שהוא חזר מהצבא, הוא אמר לי, אני רוצה ללמוד את כל השס בשנה. הוא היה ככה, בלהט כזה, כל השס, כל יום 7 דפים ללמוד ולחזור ולשלם ולחזור, בשנה אחת אני רוצה ללמוד את כל השס. תלמידי הישיבה אמרו לו, מה זה שטחי ללמוד רשי, גמר רשי ללמוד באופן כזה, זה לא טוב, הרב ציודה לא מסכים לזה. אבל אני ראיתי שזה בנפשו, אמרתי לו, לך על זה. כמה? טוב, בתוך הסיפור הזה, זה היה ערב ראש חודש ניסן, הוא הציע לחברותה ללמוד איתו את זה, ללמוד 7 דפים ביום. מה החברותה שלו לשאול אותי האם כדאי לי ללכת בדרך הזאת. שאלתי אותם, אתם מתכוונים גם בניסן ללמוד? אמרו, כן, שנה אחת, כל שנה 7 דפים, לא משנה, חודש, שבת, חודש, חג, לסדר, לא משנה, צריכים ללמוד כל יום 7 דפים, זה אחרת לא גומרים בשנה. אמרתי לו, תשמע, תנסה בניסן, זה בין הזמנים, לא תפסיד שום דבר. אם ראש חודש אייר אתה תראה שזה לא מתאים לך, תפסיק. טוב, הוא ניסה חודש אחד, למדו 210 דפים. אחרי זה, אמר לא, זה לא מתאים לי. אבל הרב שבתאי, הוא התעקש. הוא רוצה ככה ללמוד. ככה. איזה רוח תפסה אותו. תפסעי נרוח. והוא למד... באמת למד ככה בהתמתה, בשקידה עצומה, וכל הזמן התלמידים אמרו לו, מה זה הדבר הזה? זה שטחי, זה רדוד, זה לא רב ציודה. אני אבל ראיתי שזה בנפשו. אמרתי לו, תמשיך, תמשיך. ובאמת היה מספר לי שהוא כל כך לומד, ומשנן, ולמד, ומשנן כל היום, שהוא הולך לישון, הוא לא נרדם שעתיים, כי הראש עוד מסתובב לו בתוך הלימוד. עשיתי לו גם מבחנים אם הוא יודע, והוא ממש היה יפה מאוד. אמרתי לו, הוא לא למד מתוספות, כן? אז אמרתי לו, אתה עכשיו בזבחים, אבל יש סתירה מזבחים למסכת שבת בדבר שאינו מתכוון. אתה לא שמת לב שהסוגיות תוספות? הוא חושב קצת, הוא אומר לי, אבל אפשר ליישב. הוא אומר לי, תירוץ של תוספות. אחר כך חושב עוד קצת, הוא אומר, עוד תירוץ של תוספות. אז כשאדם יודע את הסוגיות טוב, אז זה מתפרה לו. בקיצור, מה שאני רוצה, למה אני מספר לכם את הדבר הזה? כי אחרי, הוא לא גמר את זה בשנה, לקח לו שנה וחצי. שם החצי למד את כל השס בשקידם, נהיה בן אדם אחר בשנה וחצי. ממש, השנה וחצי הזאת של השקידה עצומה, הפכה אותו לבן אדם לגמרי אחר. הוא היה כבר נעשה תלמיד חכם בשנה וחצי. אמנם צריך רק כך להשלים כמובן עוד ועוד ועוד, אבל זה הרים אותו למקום חדש לגמרי. גם רב אברומס היה תמיד מספר ששנתיים הוא היה שקוע בלימוד, והשנתיים האלה עשו אותו למשהו. אז לא יודע אם כל אחד יכול ככה להגיע למצב הזה, אבל לדעת, תדעו לכם, אם אתם תיקחו את עצמכם בידיים שנתיים, שנה, אבל חזק מאוד מאוד מאוד, זה מקפיץ כל אחד במדרגה שלו. לא כל אחד יכול לדרוש מעצמו אותם הדברים, יש כוחות שונים לכל אחד ואחד, אבל מתאמצים, יגעת ומצאת תאמין, ולי להתאמץ זה לא בא לבד. ואם רוצים לעלות במדרגות התורה, חייבים לוותר על הרבה הרבה דברים מסביב, אין ברירה. רק מי שממית עצמו על התורה באמת זוכה לתורה, ואם לא, אז מדרגה אחרת. וברגע זה אני לא רואה שיש איזה דברים חשובים מאוד שאתם צריכים לעשות מלבד הלימוד של התורה. כן, כל הרשתות החברתיות וכו' לזה יחכו לכם שנתיים, לא יקרה שום דבר, וכל ההתעסקויות אחרות, אם עוד זה לא, ומי שבאמת ייקח על עצמו, ייקח את עצמו בידיים, יגיד לעצמו, אני עכשיו לקראת החורף, אפילו לא לקראת החורף, מהיום עד יום כיפור, ואחר כך גם, כמו שראינו, גם בניסן אפשר ללמוד, אז יש אומרים שגם בתשרי מותר ללמוד. אני ראיתי יתר לזה, שמותר ללמוד בין הזמנים. יש פוסקים כאלה. אז על כל פנים, בוודאי שבחר כך להתחיל את הזמן עם תוכנית באמת, לשקוע בלימוד. אל תסתכלו על הבוגרים, תלמדו מהם רק את המעלות שלהם, לא דברים אחרים לא צריך ללמוד, ותובילו מהלך חדש של שקידה ועלייה וקודש. הרי זה מה שאתם רוצים. לא? זה מה שאתם רוצים. אז קשה לוותר על כל מיני דברים והרגילים וחברה וכדומה. זה באמת קשה, אני לא אומר שזה לא קשה. אבל דווקא דבר, כשעושים דבר בקושי, אז עושים קניין. אם קשה ללמוד, זה אדם לא מתאמץ, אז הוא עושה קניין. אם זה הולך לו בקלות, אז הוא לא קונה את זה. רק כשאדם מתאמץ ומתייגע, אז הוא עושה קניין בתורה. ולכן אני מאוד ממליץ לכם באמת לדעת, הדבר הגדול ביותר שצריך לעשות זה ראשית כל לעלות במעלות התורה. וכדי שבאמת לשקוט צריכים לפתח את האהבה, את האהבה לתורה. ולעבוד על זה, וכשנגש לסדר, נגשים לסדר לעבור, לדעת מה אני הולך לעשות עכשיו, מה אני רוצה לעשות, אני רוצה עכשיו ללמוד את תורת השם. אני רוצה עכשיו להיות מואר באור השם. אני בעצם, השם עכשיו מלמד אותי. המלמד תורה לעמו ישראל. אתה יושב ולמד תורה, אתה עכשיו, כאילו אתה יושב מול, כביכול, מול ריבונו של עולם, והוא מלמד אותך תורה. לא משנה אם זה בא בהשתלשלות של עוד דברים חיצוניים, אבל באמת אתה עכשיו לומד את דבר השם, הוא המלמד. אז אני מה לחזק אתכם, אני כפי שאמרתי, הרי זה מה שאתם רוצים, חזקו בעזרת השם, תלו במעלות הקודש.